עמוד כפי. ודע שאנחנו מחויבים שיהיו כל מעשינו מיוחדים שם בורא התעלה בגלוי או בסתר, בכל מצב, מצבי החיים, מצב הגלוי, מצב בסתר, בכל מצב שאדם נמצא, לא משנה, לא משנה באיזה סיטואציה הוא מצוי, כל סיטואציה יש בה שינויי הרגשות, כן? בין אברש וגנבתי, בין אסבע וכיחשתי, לא משנה אם אתה נמצא במצב של שובע או במצב של עוני, בכל מצב ומצב מצבי הנפש, אתה צריך להיות מסוגל לגלות רצון השם יתברך, למרות שינוי המצבי, למרות הקושי, כן? למרות הקושי שקיים במצבים שונים, יש קושי של עוני, אדם שהוא עני, קשה לו לגלות רצון השם בתוך מצב העניות שלו, מכיוון שמתגבר בו רצון עז לדאוג לקיומו, וגם בדרך לא מוסרית בהכרח. הוא עני, יכול להאשים את העשירים שלוקחים את כל הכסף, יכול לחשוב שזה דבר של מה בכך, לגנוב איזה תפוח מן העץ, מה סך הכל עשיתי לעומת העוני וחרפת הרעב שאני סובל, תפוח אחד מתוך 50,000 תפוחים שיש בעץ אחד, כל שכן יש לו מטה שלם, לא, דבר אחד, אפילו לא שווה פרוטה, אבל הוא גזלן. בין מצב של עושר, שמצב של עושר יש פיתוי גדול, כן? יש פיתוי גדול לאדם להרגיש את עצמו כבעל הבית, בעל כוח גדול של קניין. הוא מעניק לעצמו סמכויות, הוא מוצא כל מיני היתרים לשלוט באחרים, לשעבד אותם, בפרט שאנשים מעוניינים בזה, אנשים מוכנים להשתתח לרגליו בגלל עושרו, זה מאוד מפתה אותו להגדיל את ממשלתו. והנה, במצב כזה הוא צריך לזכור עדיין, כן, את רצון השם יתברך. הקדוש ברוך הוא זה שקובע מה יעשה בכספו של אותו עשיר, כן, הוא לא עבד חופשי מאדוניו גם במצב כזה. וכך בכל מצבי החיים, בגלוי ובסתר, יש קשיים. יש קשיים לעשות את רצון השם כאשר עדיין נמצא בגלוי, אולי כוונתו לבוא ולומר שלפעמים מול עיני החברה, קשה לנו לקיים מצוות מסוימות, מיוחד אם החברה היא עוינת או מלגלגת או צינית, כן? חברה של אנשים שלא יודעים מה זה מצוות, מה זה תורה, והוא צריך ללכת עם ציציות בחוץ, עם כיפה על ראש, או כל מיני סממנים כאלה או אחרים, לשמור את לשונו, כן? לדבר לעניין, קשה לו. זה לא מנהג המקום, האחד בא לגור ושפוט ישפוט, יש לו תחושה כאילו החברה מסתכלת עליו בעיניים ביקורתיות, זה נקרא בגלוי, אף פי כן, כן, הוא צריך להמשיך, כן, כוח האמונה אצלו צריך להיות כל כך גדול, עד כדי כך שהוא יוכל להמשיך את רצון השם גם בתוך המציאויות, כן, האלו. כן? ובסתר, אדם נמצא עם עצמו בתוך ביתו, ביתו ומבצרו, יש נטייה לאדם בתוך ביתו, לפעמים, לעשות ככל העולה על רוחו, אם זה בצורת הביגוד, אם בצורת ההתנהגות שלו, מול אשתו, מול ילדיו. כן? יש חשש גדול שהרבה מעיקרי, כן, יסודות המוסר ישקחו דווקא בתוך הבית. דווקא בתוך הבית, ביתו הוא מבצרו. כן? לכן גם, לכן גם חנוכת הבית, כן, זה פעולה שבה אנחנו בעצם מייעדים את הבית הזה לקדושה וטהרה. דווקא את הבית, דווקא את המבצר של האדם. אותו דבר בסוכות, אדם עוזב את ביתו, יוצא החוצה, בימים שכבר מתחיל להיות קצת יותר קריר, הוא עוזב את ביתו, את המקום הבטוח, כן? והוא יושב בצילה של סוכה, בצילו של הקדוש ברוך הוא, להראות מה זה המבצר האמיתי. כן? מה זה המבצר האמיתי? אפילו סוכה של שני דפנות, ושלישית אפילו טפח, אם זה שכח של יודע מה, כן? זה נחשב בעיניו המקום הבטוח ביותר. למה? כי הוא ציווה ויהי. הוא ציווה, כן, ויהי, הוא אמר, כתוב, הוא ציווה ויהי, קדוש ברוך הוא ציווה על מצוות סוכה, זה המקום הבטוח ביותר עכשיו. כן, כך אדם מרגיל את עצמו לאמונה, מרגיל את עצמו לחוש את הנוכחות של רצון השם בכל מצב ומצב. עד שהוא מצליח לגלות אותו בכל המצבים של החיים, כלשונו של המסילת ישרים, אם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם שיזכה לצאת מן הפרוסדור ולהיכנס בטרקלין לאור באור החיים. זאת אומרת, רק האדם הצליח באמת לתת ביטוי הולם, כן, למלכותו יתברך, מלכותו בכל משל, אפילו בחדרי חדרים, אפילו שיחה קלה שבין איש ואשתו, מגידים לו לאדם ביום הדין. אם אדם מבין את המשמעות הזו של השם הנסתרות, נסתרות לשם אלוקינו, שאין נסתר ממנו, ועיניו משוטטות בכל, אם אדם מגיע למדרגה האמונית, שהוא מבין שהכוח העליון הזה, הוא בעצם חודר בכל, על פני כל השמיים ישריהו, הוא חודר בכל, וגם למשכיות ליבו של האדם, בוחן ליבות, חוקר ליבות, בוחן כליות. כשאדם מגיע להבנה כזו, כן, מכוח של אמונה, מכוח של בירור אמונה, אז חייו הולכים ומתמלאים, כל חייו, כן? הולכים ומתמלאים, צדיק באמונתו, יחיה. את כוח האמונה הזו הוא מושך לכל צדדי החיים. זה נקרא צדיק באמונתו, יחיה. מדע שאנחנו חייבים שבמסרים ושם בורית בגלוי ובסתר. וכל מעשה עבודת אלוקים, וכל מעשה עבודת אלוקים יהיה להגיע אל רצונו בלבד, בלתי רצון בני אדם לקוות על שבח, לקוות שבח על מעשהו, הוא לקבל כבוד. איפה אתה לא זה? שער הגאווה, עמוד כף ה. כף ה. שורה שמינית, מה שקרה. יש לכם? כן, בכל מעשה עבודת אלוקים, יהיה להגיע אל רצונו בלבד. כן, שלא יהיה מצב פרדוקסלי, מוזר ומגוחך, שאדם בעצם עושה מצווה, שהרי המצווה מורה, עצם עובדה שהוא עושה מצווה זה מורה שהוא עושה רצון השם, כן? וכמי ציווה על המצוות? ודאי, קדוש ברוך הוא ציווה על המצווה. מה, אתה מניח תפילין? כן? אתה עולה על דעתך, כן? יכול להיות על דעתך שאתה מניח תפילין, כן? יכול לצאת לך מזה רווח אישי של גאווה, שיגידו שאתה צדיק, מניח תפילין, שאתה אני יודע מה, שאתה יש לך, כן, תסתכלו, תסתכלו איך אני מכוון, יעלה על דעתך דבר, אפילו במצב שאתה עובד עבודת אלוקים, אפילו שאתה כבר עושה מצווה, שגלוי לכל, שבעצם אתה עושה איזה מצד שהשם ציווה לכאורה, זה דבר ברור, כן? אפילו במצב כזה צריך זהירות, כן? וכל מעשה עבודת אלוקים יהיה להגיע אל רצונו בלבד, בלתי רצון בני אדם, לכבוד שבח על מעשהו, כן? ולקבל כבוד. כלומר, בשעה שאדם עושה את המצוות, הוא צריך לכוון בזה, כן? הוא צריך לכוון בזה שבעצם הוא זורם, או רצונו, רצונו זורם, כן? כן? רצונו זורם לעשות נחת רוח לקדוש ברוך. אני עושה רצונך, כלומר, שום דבר לא מתעכב אצלי, כלומר, מה הבעיה? שאדם מקיים מצווה, שאדם עושה מעשה טוב, הוא מקבל קומפלימנט מן הבריות. הבריות מכתירות אותו בכתר שם טוב. איי, זה צדיק. מה קורה באופן אוטומטי? באופן אוטומטי, כן, הערך או העוצמה של המצווה שהוא עושה, המעשה הטוב או החוכמה שיש לו, הוא נעצר אצלו. במקום שהוא יזרום הלאה, כן, במקום שהמעשה הטוב אני אביא אותו כמנחה לקדוש ברוך הוא, במקום שאת המעשה הטוב אני אגיד, אני מקריב את נפשי לפניך ריבונו שלם, הנה, בזבזתי זמן בשבילך, הוצאתי ממון בשבילך, החכמתי בשבילך, קיימתי מצווה בשבילך, כלומר, שיביתי השם נגדי תמיד, אני רואה נגד עיניי תמיד את המפעל הגדול של עשה רצונך כרצונו, במקום שאני ארגיש את ההמשך של מעשיי, כן, שכל מעשיי, כל הישגיי, שום דבר לא מתעכב אצלי, שום דבר לא גורם לי להגיד, אני המרכז, אני החכם, אני הצדיק, אני הגיבור, אני העשיר. לא, אלא הכל נמשך כמו מגנט, כן? כברזל אחר אבן השואבת. כן? אבן שואבת זה מגנט. כברזל אחר אבן השואבת. כלומר, כל העשייה שלי זה בעצם, כן? כמו ברזל שנמשך אחרי המגנט. הכוח המושך, הקטר, כן? למה זה נקרא קטר? מכיוון שהוא קושר את הכל אליו, זה נקרא קטר, קטיר, זה לקשור, כן? הקטר זה רצון אלוקי. זאת אומרת, צריכים להתרגל, באמת להרגיש בקטר, כן? המציאות של הרצון אלוקי, שהוא בעצם מושך את כל מעשינו אליו. ברגע שאין את הקטר, ברגע שהכוח המושך הוא לא דומיננטי, באופן אוטומטי, הקרונות מתנהלים, כן? באופן שונה. הם כבר נעמדים על המסילה וכבר לא נוסעים ליעד ידוע. ברגע שכוח המשיכה של הקטר, ברגע שאדם לא מזהה את הרצון האלוקי, אין לו את בחינת האמונה או את ההתרגלות המחשבית, כן, של הנסתרות לשם אלוקינו, כי בוחן כליות, חוקר ליבות, שאין לאדם את הידיעה, מה שנקרא יראת אלוקים, כי אמרתי אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. שאדם לא מבחין בנוכחות של רצון השם יתברך, אין לקרונות שלו הטעונים במעשים טובים, בתורה במקרים מסוימים, באושר, במעמד, לא יודע מה, ביופי, לא משנה, חסר דברים שאדם מרגיש. ברגע שאין את הקטר שמושך את כל הקרונות, עמוסי כל טוב, במיוחד אצל אנשים שהם עמוסים כל טוב, ופה מדובר על אנשים שהם בעלי מעשים טובים וחוכמה, הרי כך דיברנו פה, כן? אם כן, ברגע שהקרון שלך טעון בחוכמה ומעשים טובים, ואין לך את הקטר, אתה לא קשור, אתה עבד חופשי מאדוניו, אתה בצרה. אתה בצרה. יש לך בעיה. אתה בסכנה גדולה, תודה רבה. אתה בסכנה גדולה. אין? אז זה יכול להגיע למצב נורא מוזר, כמו שהוא כותב. וכל מעשה עבודת אלוקים יהיה להגיע אל רצונו בלבד. זאת אומרת, יכול להגיע למצב שצריכים לצוות, או להגיד לאדם שאפילו עושה מצווה, תזכור למי אתה עושה את זה. זה דבר מוזר, תחשבו לזה. אדם עושה מצווה, צריך להגיד לו למי הוא עושה? כן? עד כדי כך יכול להיות גדול כוח המעילה של האדם. שהוא יכול להיות בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא, בתוך מצווה, ובעצם לקחת אותה ולגנוב את הכסבה. לגנוב, כן, לקחת דבר שבתוך הקודש ולהוציא אותו החוצה. זה עניין של המעילה. מה זה מעילה? מה זה מעילה בהקדש? שאתה נכנס לתוך ההקדש ואתה לוקח משם משהו ומשתמש בו לצרכים האישיים שלך, לכבוד שלך, לפרסום שלך, כן? תסתכלו עליי, כן, שימו לב אליי, תשומת הלב ממוקדת אליי, תעזבו אותו, כן? עזבו, תעזבו את ריבונו של עולם, אולי הוא לא קיים בכלל, הוא לא רלוונטי, הוא לא מרכז הכובד, אני מרכז הכובד. זה נקרא נמרוד. כן? למה נקרא שמו נמרוד? שהסיט את כל הבריות כולם למרוד ולסור מאחורי המקום. כן? זה מה שעשה נמרוד. כן? היה מסיט את הבריות למרוד מאחורי המקום. הוא ניסה ליצור מרכז כובד חזק, חדש. לא ריבונו של עולם, אני. או במילים אחרות, הטבע. זה מה שניסה לעשות. אחרי זה פיתחו ושכללו את זה. כן? לא, לפני כן, מדור הפלגה. כן? גם אז, מגדל בראשו בשמיים, ניסיון לערער את הסמכות האלוקית, כן? ניסיון בעצם, כן? להישען על מוקדי כוח אחרים לגמרי, לא על דבר השם המחיה, לא על רצונו, לא אתה תקווה לאן כל המציאות נמשכת, ריבונו של עולם. אתה רוצה שכל המציאות תימשך אליך. אתה רוצה להיות הים הגדול שאליו זורמים כל הנחלים? לא. אנחנו מתים את הנחלים לכיוון חדש. אנחנו מתים את הנחלים, כן? לא יזרום לים שלך יותר. כל הכבוד, ריבונו של עולם. לא אתה המוציא והמביא, לא הכל ממך. כן? זה היסוד של חטא אדם הראשון, מה שנקרא לשמוע בקולו של נחש, זה מה שאמר הנחש לאדם הראשון, לאדם החווה, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. שגם אתם תבריאו עולמות כמו הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שהוא הציע להם. מה אתם חושבים שהוא קובע מה טוב ומה רע? לא, גם אתם יכולים לקבוע, כן? קריטריונים לאמת. אתם תחליטו. מי אמר שלעשות זה למענו זה טוב? מי אמר? מי אמר שצריך להאדיר אותו? מי אמר שצריכים להביא את כל המסים למלך? מי אמר שלמענו? לא. יש מוקדי כוח אחרים. יש מוקדי כוח. יש מוקדי משיכה אחרים. אני עושה את הדברים למען משהו אחר. אתה יודע? למען עצמי. למען עצמי. זה למען עצמי. שאני אצדיק. אפילו. שאני אצדיק, שאני ארגיש טוב, שיהיה לי עולם הבא. זה גם דברים כאלה. צריך לדעת. גם שאדם אומר, אני עובד את השם יברך, כן, כדי שיהיה לי טוב בחיים. גם זה סוג של הטיית הנחל למקום אחר. כן? אבל זה, יתירו בתנאים מסוימים חזל, כך אמרו. יתירו בתנאים מסוימים, לעולם יעבוד אדם שלא לשמע, מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. יתירו איזה בתנאים מסוימים. וגם זה מתוך ידיעה, כן? מתוך ידיעה ש, כן? זה לא הנהגה קבועה ותמידית, אלא כרגע, במצב שלי, אני מתיר לעצמי להנות קצת גם ממאכלים שלא מבוררים. אבל, מתי תבוא לידי והקיימן, מתי אזכה לעבוד לשמע, בעזרת השם, אני אשתדל להשתמש רק בשיעורים מותרים שלא לשמע, רק מה שצריך ממש, להחיות את עצמי מעט, אבל מגמתי ותפילתי ומעצי ועמלי, זה להגיע למדרגת לשמע. בתנאים כאלה זה מותר. לימוד לשמע, עשייה לשמע, שלא לשמע. לימוד שלא לשמע ועשייה שלא לשמע, בתנאים מאוד מסוימים, במינונים שמותרים על פי משרד הבריאות, זה מותר. אבל הרגע שאתה מגדיל את המימון, את המינון, אתה כבר יכול לגרום לעצמך איזה נמק, איזה ריקבון, איזשהו מהלך מחלתי, מסוכן, כרוני, שמי יודע כבר מה יתפתח מזה. בתנאים כאלה זה מותר. אבל ככלל, מסעת נפשו של האדם, צריכה להיות בבחינת לעשות רצונך, חפצתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, עולם שכל נברו. בגלוי וסתר, בכל מעשה עבודת אלוקים יהיה להגיע, כן, אל רצונו בלבד. כן, שיוויתי. אהיה לצונו. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? איך אומר דוד המלך? כל מקום שאני הולך, רגליים מוליכות אותי לבית המדרש. כן? אבל אתה הולך לשוק עכשיו, אז למה אתה אומר שזה מוליך אותך לבית המדרש? עכשיו אתה הולך לשתות, לקנות לאשתך השביעית, כן? לקנות עכשיו קניות לשבת. למה אתה אומר שאתה הולך לבית המדרש? לא הבנת. נכון שאני הולך לשוק. אבל סוף סוף המטרה שלי, בכל הפעולות שאני עושה, זה להדיר תורה ולהגדילה. נכון שאני הולך לשוק כרגע, אבל אם תחקור למה אני הולך לשוק, אני מתהלך לפני האלוקים גם בתוך השווקים. כן? אתהלך לפני האלוקים בארצות החיים. ארצות החיים זה מקום שווקים. כך אומר דוד, כל מקום שאני הולך, חישבתי רגליי והשיבה אל עדותיך. חישבתי רגליי, אני מתבונן לאן כל ההילוך שלי, מה כל הפעולות שאני עושה על קרקע העולם הזה, חישבתי רגליי, הרגל שאני אחז במציאות, הולכים מפה, הולכים לשם, הולכים לשלם מיסים בעירייה, הולכים מפה, כן? כל עיסוקיי, לאן אני הולך? בחשבון הכללי? בית המדרש. אשרי אדם שיכול להגיד דבר כזה. אשרי אדם שיכול לחשב את דרכיו ולראות שבסיכומה של כל הפעולות שהוא עושה, בעצם הולך למקום אחד, לבית המדרש, להגדיל תורה ולהדיר, לגלות רצון השם יתברך. אבל גדול. הפי רוב זה לא פשוט. לפי רוב, ההליכות שלנו, כמו ילד קטן, שאמא שלחת אותו למכולת, אז בדרך הוא מגיע לאמצע הדרך, פתאום הוא רואה איזה קרוסלה. אז הוא עולה לקרוסלה, מתחיל לשחק. פתאום פוגש חבר נוסף שלו, הם מתחילים לשחק, מתחילים לשחק ביניהם. פתאום הוא אומר לו, שמע, ראיתי איזה משהו מאוד נחמד בקצה היישוב, אז הוא עולה, הם הולכים יחד. השעה כבר 1:30 נסגרה המכולת. פתאום הוא, אוי, הייתי בדרך למכולת לפני שעתיים. הוא הולך למכולת, מכולת סגורה, חוזר הביתה, בידיים ריקות. איפה היית, יוסי? אם הלכתי לפה ולשם, פגשתי את פלוני, הלכנו לשם, פתאום נזכרתי אחרי שעתיים, שכחת הכל. הוא שכח את המגמה. קולו של אמא, כן? קולה של אמא, יש תוכנית כזו. קולה של אמא, כבר לא שומע. הקול של אמא נעלם, כבר נתכסה מתחת לרצונות, הפרטיים שלו, ילד. הרבה ילדות עושה, כידו. הוא שכח את המגמה. כן? איפה הוא נמצא בכלל? יפליג, נסחף למרכז האוקיינוס, כבר איבד את הנתיב שלו. איבד לנו צדיק. את המצפון, את הצפון, עיוות.
משפחה
הזאת
שיוויתי.
כן, זה השיוויתי הגדול. שאדם צריך לזכור, שדל, מת, להעמיד מול עיניו, כל מיני תחבולות. לא, בסדר, לא, הצדיקים הגדולים. כן, שהקדוש ברוך הוא מתנוצץ בתוכה בכל רגע ורגע. כן, מתוך איזו עירנות של אמונה פלאית, כן, וממשות נפלאה. כן, ראתה שפחה על הים. זה לא הצדיק, בסדר. אבל בתחבולות תעשה לך מלחמה. יש כל מיני דרכים שונות ומשונות, כן, דרכים שכליות, דרכים מעשיות, יש הרבה דרכים כדי להעצים את קריאת הכיוון הכללית הזאת של שיוויתי. וכל מסע עבודת אלוקים יהיה להגיע אל רצונו בלבד. בלתי רצון בני אדם לכבוד שבח על מה עשו לקבל כבוד. מה הבעיה בבני אדם? שאתה עושה מעשה נוכח בני אדם, הם מתפעלים. ברגע שהם מתפעלים, הם ממקדים אותך במה? בפעולה שעשית. הם כאילו אור חוזר עליך. זאת אומרת, אתה עושה פעולה, הזולת קולט, עכשיו הוא מתפעל. כי הזולת הוא בעל חסרון. כיוון שהוא בעל חסרון, אני רואה עשיר, אז הוא אומר, וואו, איזה עשיר. עכשיו, ברגע שהוא אומר, איזה עשיר, זה מקרין עליך. פתאום אתה עם תודעה שאתה עשיר. התודעה הזו היא בעייתית. זאת אומרת, הוא חוסם לך את נתיב הזרימה, לאן? לרצון השם יתברך. כל קומפלימנט, כל מחמאה זה כמו חמאה. אפשר להתחלק עליהן. אפשר לדעת מי מחמיא. יש מחמאות שעניינם זה לאמץ את כוחך להמשיך את המעשה הטוב. ויש מחמאות שהן עוצרות אותך. כן? הן עוצרות אותך. הן עוצרות אותך ומרכזות את תשומת הלב על המדרגה שלך. וואי, זה צדיק, וואי, זה. ואז אתה מתבלבל. אתה משתכנע שאתה מרכז. במקום שתבין שזה חומר גלם כדי להסביע את רצונו של הקדוש ברוך הוא, במקום שתבין שהמעשה הזה כל כולו הולך למלא את חפצו של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להשתמש בו לדבר אחר, אתה לא יכול להשתמש לדבר אחר, כן? כל כולו צריך לזרום, למלא את הרצון האלוקי. במקום שהוא יזרום לשם, במקום ההרגשה הזו, שאין לך טיפת מעשה, שלא צריך, כן? שפטור מלזרום לשם. כן? אז בא בן אדם, אתה עושה לידו את המעשה, הוא משבח אותך, אז הוא מחזיר את הכל עליך. כשזה חוזר עליך, אתה מתבלבל. אנחנו נראה למה אדם מתבלבל. למה כל כך כדאי לו לגנוב את ממונו או לגנוב את מה שמגיע לקדוש ברוך הוא, את מה שראוי להפנות אותו לריבון של עולם. למה אתה מתפתה? כן? זו שאלה. אבל שבח, ברגע שאתה מקווה שבח מבני אדם, אתה בעצם אומר, כאילו אתה אומר, החלטתי ברגע זה למעול בקדוש ברוך הוא. ברגע זה החלטתי, כן? לקחת לכיסי. כן? כשאתה מקווה שבח מבני אדם, אתה עושה את המעשים גם בפרסום הראוי, כדי שאנשים, חלילה, חלילה, כן? לא יתעלמו מן המעשה הנפלא שאתה עושה, רצוי מאוד שתדעו רבותיי, אני א', ב', ג', ד', שמתם לב, כן? שמתם לב, חשוב מאוד, ספרו זה לזה, כן? כן? ספרו, שיש באמת אדם כמוני, כן? שצום את הלב אליו, ואז הוא מתעצם. אז הוא נהפך חתיכה של עבודה זרה, הוא זוקף מצבה, כאילו הוא נהפך למרכז, כן? דברים, כן? נעים סביבו כרגע. הוא כרגע נהפך למרכז, כן? יש במוזיקה מצבים כאלו שאם אני מנגיע לסולם מסוים, נגיד סולם סול, כן? ותוך הנגינה עצמה יש מצבים שפתאום אני נכנס לסולם אחר, ואז המרכז הזמני הוא נהפך סולם פה, כן? פשוט, פתאום סוטה מהסולם שלי לפה, ואז הוא נהפך למרכז זמני, כן? מרכז זמני זה נקרא. כן? ואז אני חוזר לסולם המרכזי שלי. יש מצבים שמרכזים זמניים, יש מצבים, מקום שאין אנשים, יהיה איש. כן? אדם מבליט את עצמו, נהפך לאיזה מין מרכז זמני כזה, אבל כל זה, למה הוא נהפך למרכז זמני? כדי למשוך אנשים אליו, כן? ואחרי זה להשפיע עליהם אמונה. יש מצבים כאלה. אני נהפך למרכז זמני, אני כאילו מטה, זה כאילו מטה את הבריאות. כן? באים אליך, יש לך מה לומר, יש לך, כן? מתפעלים, זה. ואז אתה, כן? ויהס כלב את העם. הוא נהפך למרכז זמני. הוא השיח עצום את הלב, כן? של כל העם אליו. ויהס כלב, כן? ויהס כלב את העם אל משה, כן? פתאום עצום את הלב אליו, כאילו הוא מוחא כפיים. הוא מוחא כפיים. כולם עליו. עכשיו הוא מרכז. מה הוא עושה עם המרכזיות הזו? עכשיו הוא משתמש בזה כדי ללמד זכות על משה רבה. הוא נהפך מרכזי כדי לשים את משה במרכז, סוף סוף לשים את ריבונו של המרכז. כן? יש מצבים שאנחנו מהווים כאין מרכז זמני, כן? שמטרתו זה באמת, בסופו של דבר, להשיב את המלוכה לריבונו של המרכז. יש מצבים כאלה.
מה המובן של
ויעס? ויעס, השתיק. ויעס כלב את העם אל משה. הוא השתיק אותם כדי לומר להם כביכול משהו נגד משה. כן? מכיוון שהם כל כך שמחים לדבר נגד משה, יש להם בטן מלאה על משה, אז כמובן כולם השתיקו. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו מה יש לי לומר לכם על משה. כולם שתקו, ברוך השם. אפשר עכשיו לתגן את משה עוד קצת. אז הוא שיבח את משה. שיבח אותם. הפך למרכז זמני. כן.
הפתרון, לדחות מחמאות, לשלום מחמאות, זה הפתרון?
שמע, מחמאה היא טובה רק במידה. והיא מהווה פידבק של הסביבה שמעשיך אכן פועלים. כלומר, מעשיך מקרינים, נקרא לזה כך. עכשיו, ברגע שמעשיך מקרינים, ברגע שאתה מקבל מחמאה, כן, אתה מקבל אישור לכך שמעשיך מקרינים, אתה צריך לשמוח בעובדה שרצון השם נקלט על ידי הבריות. אשראי שזכיתי להיות צינור לדבר. זאת אומרת, אני פועל פעולה נכון, כן? מעשיים מקרינים על הסביבה, אנשים שמים לב, כן? להתנהגות שלך, לחוכמה שלך, ואתה מתבשם, כן? אתה מתענג על עצם העובדה שרצון השם מופיע דרכך, ויותר לומדים להכיר אותו. אבל לא להחזיר אליך.
אם זה לא מחמאה, רצון השם.
מה?
אם זה מחמאה, מחמאה שגורמת להרגשה טובה על על משהו יפה שיש לך, או שקנית, או
משהו. כן, אותו דבר. ברגע שאתה מקבל מחמאה על מה שקנית, או על דבר טוב שיש לך, כן, קורת הרוח שצריכה להיות לך, זה על כך ש, כן, הכלי הזה שלך, הכלי הזה שלך, זה יכול להיות גוף, זה יכול להיות המפעל שלך, זה לא משנה. הכלי הוא בעל עוצמה. מכיוון שהוא בעל עוצמה, וערכו בשוק, בעיני הבריאות הוא גבוה, אולי אפשר להשתמש בו לתועלת הבורא. אם המפעל שלי כל כך מצליח, יופי, אני אשתמש בו, כן? אני אנצל את העובדה שהבריאות נאספות סביבי כדי לקדם את האינטרס כאילו במרכאות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל זה צריך להיות אישורים שיש לי כלי רב עוצמה. מה עושים עם כלי רב עוצמה? לבית השם. מה? זה עובד? זה עובד? אתה פועל פעולה, הבריאות קונות. אתה פועל פעולה בקודש. כן? אתה פועל פעולה בקודש וזה עובד. כך מסופר על אלקנה. שבימיו היה עבודה זרה הרבה, הפסיקו לעלות לירושלים. וכדי להשיב את העם לירושלים, הוא עשה כל מיני תחבולות. אומרים חז"ל שהוא היה מנגן בכל כלי זמר. כן? הם היו עובדים לעבודה זרה שלהם, הם היו מנגנים לעבודה זרה. מה עשה אלקנה? היה מנגן בכל מיני זמר, בחלילים, בגיטרות. היה מנגן. היו נמשכים העם, על ידי זה הוא היה מחדיר להם, כן? יסודות מוסרי, אמוני, בואו ונשוב לבית השם, כן? לאט לאט, שנה הזו היה לוקח משפחה אחת, שנה אחרת, משפחה אחרת, וככה עלו משפחות משפחות, עד שהשיב את ישראל לעבודה, למשכן. העלה את כולם למשכן, למשכן שלו. כן? לא כולם, אבל הרבה, הרבה מאוד. אבל הוא משתמש בכל מיני אפקטים, כן? שבעצם יוצרים מצב של תשומת לב, כן? ודרכם הוא יזרים את המסרים שלו. אז ברגע שאתה מקבל קומפלימנט בשעה שאתה עובד השם יתברך, אתה צריך לשמוח על עצם העובדה שהבריות נמשכות אחרי, כן, מצוות אב יתברך, או לפחות מוקרנות מזה, כן, מעריכות את זה. מבחינתך זה סימן, ויותר מרמז, שכדאי להמשיך בכיוון הזה. כן, להרחיב את הפתח שנפתח מצד הפופולריות של הדבר, ולהמשיך לקדש שם שמיים יותר. זה המטרה של המחמאה. אבל שום פנים אופן, זה לא נועד כדי לומר לך, חס ושלום, חס ושלום, לומר לך שלך יש מציאות נפרדת מן השם יתברך. אין לך מציאות נפרדת מן השם יתברך, למרות שמשבחים אותך בפניך. כן? אין לך מציאות נפרדת. כן? עכשיו, גם מותר להחמיא לאדם כדי לדרבן אותו להמשיך בפעולות שהוא עושה. כן? תמשיך בדרך הזו. מחנכים אמיתיים, כן? תמיד אומרים חצי שבח. מה זאת אומרת חצי שבח? כן, הם רואים תלמיד יושב, לומד 6-7 שעות ואת המדרש. אז אתה בא ואומר, יפה, אני רואה שאתה באמת יושב, לומד, יפה, תמשיך כך, השם ייתן לך כוח, להמשיך, ללכת ולהוסיף. התלמיד קולט באופן אוטומטי, שמצד אחד יש לו כבר מעלה מסוימת, אבל יש לו עדיין הרבה להתקדם. זה נקרא, אין משבחים, אין אומרים לאדם בפניו, אלא חצי שבחו. אסור להגיד את החצי השני. אפילו במיוחד שאותו תלמיד מצפה לשבח יותר גדול. כן, הוא יושב 8 שעות, לאיזה שבח הוא מצפה? שיגידו שהוא שקטן גדול. אומר למחנך, אני רואה שאתה יושב, אני רואה שאתה מתאמץ, שתזכה להוסיף תורה ולהדיר. אז הוא מוציא לו את האוויר מהבלון. כלומר, למה זה מוציא? מוציא חצי, כן? ואז הוא משאיר אותו עם כמיהה להתקדם עוד. כן? אז הוא עסוק בהתקדמות, במקום לעסוק בפרגון עצמי. אני צודיק, אני צודיק. הוא מבין, הוא מסמן לו את דרך ההתקדמותי והתקדמות. יש לך עוד הרבה לאן להתקדם. יחד עם זה, דע לך שאתה דורך בדרך הנכונה. אתה בכיוון הנכון למטמון. זה מאוד חשוב. כן? לעומת המחמאות הסוחפות והגורפות האלו שמלקקים אחד את השני, זה לא בריא. ואנשים מאמינים, תדע לך. אנשים מאמינים. כשאתה אומר לאדם שהוא צדיק, למרות שזה צדיק, צדיק. אז מה קורה? למה הוא מקבל את הדברים שאתה אומר? כי הוא באמת מנסה להיות צדיק. עכשיו שהוא שומע אותך אומר שהוא צדיק, אז הוא אומר, או, הוא זיהה שאני צדיק. הוא באמת זיהה. כי באמת התכוונתי לזה. זאת אומרת, נכון, אלך מקווה. אני מנסה להתפלל, בולה, הוא שם לב שאני מתפלל בכוח, יופי, זה יופי, הוא שם לב שאני לומד. אז הנה, הוא אומר שאני צדיק, זה בדיוק מתאים למה שחשבתי על עצמי. הוא מקבל אישור מהסביבה, כאילו, לדמיונות שלו על עצמו. אתה מבין? והוא לוקח את זה ברצינות, דבר מעניין. כן? זה אחת היסודות שעל פיהם נקבעה לך, כן, קלה כמות שהיא, כצעד מרקדים לפני הקלה. קלה כמות שהיא. למרות שהיא אולי מכוערת בקנה מידה אסתטיים, אבל ש... כן? לא קלה כמו שהיא. קלה נאה וחסודה. כן? כיצד מרקדים לפני הקלה? קלה נאה וחסודה. כן? נו, אבל אם היא מכוערת, אז מה, אני אגיד שקר? לא! בעיני בעלה יפה. בעיני בעלה יפה. כן.
בעיני בעלה לא רק יפה. בעיני בעלה יש
נקלה, אחר זה נקלה שלו. בעיני בעלה יפה. בעיני בעלה יפה. לכן צריך מאוד להיזהר מחמאות שגורמות לשני, כן, לחשוב את עצמו מי יודע מה. זה יכול לשחק לידיו, כן, ולבנות אצלו דימוי שקרי, לא אמיתי, כן, ודבר הזה הוא בעצם לא ישים לב לדברים שהוא צריך תיקון, והוא יחשוב שהוא כבר הגיע למנוחה ולנחלה, כן, מי יודע, כן, איזה מחשבות יחשוב על עצמו. כן, יש עוד שאלות? שהבורא וכל מעשה עבודת אלוקים יהיה להגיע רצון מלבד, בלתי רצון בני אדם, כן? בלי, בלתי זה בלי. בלתי רצון בני אדם לכבוד שבח. על מעשהו הוא לקבל כבוד. כן? לכבוד שבח, כן? לכבוד שבח שיגידו עליו, כן? איזה צדיק אתה? ולקבל כבוד זה הערך המוסף הפנימי הנפשי שהוא מרגיש. יש לכבוד שבח. שבח זה עצם אמירה של אתה צדיק. ולקבל כבוד מה זה? זה הרגשה הפנימית, כן? שהיא בתוך הלב עמוק עמוק, שהיא מייסדת את הדימוי עצמי של האדם בני עצמו. זה נקרא לקוות שבח ולקבל כבוד. כן? אם כן, שבח זה יותר חיצוני, שבח זה יותר חיצוני, זו הערכה חיצונית, אתה כזה וכזה, וכבוד זה הרגשת הלב הפנימית, ששם כבר נחתם כן? כבר נסגר ונחתם שמה, כן? הרגשת הערך שלי. בלתי רצון בני אדם לקוות שבח על מעשהו, ולקבל כבוד. אך יעשה הכל לשם האל המשקיף אל הלב. כן? לתתר פנוי מיני. יעשה הכל לשם האל המשקיף אל הלב. שאנחנו שומעים פה תשובה, למה האדם לא עושה דברים לשם שמיים? למה האדם לא עושה דברים לשם שמיים? כי הוא לא בטוח ולא מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי כאן בכלל. כלומר, מתי אני עושה דברים לשם שמיים? רק כאשר אני חדור באמונה שמלכותו בכל, משל. אבל בכל מקום פנוי ממנו, שם אין לי הכרח לעשות רצונו. שם אני לגמרי חופשי לעשות רצוני. חשבתם על זה פה? אפשר לראות את זה גם בחיים. איפה שנמצא המפקד, שם אני זהיר. איפה שהוא לא נמצא, אני עושה מה שאני רוצה. כן? זאת אומרת, האדם זה כמו ילד. ילד יש לו רצון. כן? איפה הוא פועל את רצונו? בכל מקום שאין יד מרסנת. איפה שאין כוח מקביל, זה הורה, מורה, לא משנה. כל דמות מחנכת, מדריכה, מלווה. ברגע שאין איזה כוח חזק מרצונו, כן? הרצון שלו מתפשט בלי גבול. כן? הוא צריך לפגוש מולו איזשהו רצון אחר. בין אם הרצון הזה מאיים עליו, מפחיד אותו, בין אם הרצון הזה מוערך ונערץ על ידו, זה לא משנה. בכל מקרה, כדי שמשהו יעצור אותי, את הרצון הספונטני שלי, של ההתפשטות, של הרצון האנושי, כן, אני ואני, משהו צריך להגביל את האני. כן? אז זה מאוד תלוי בעומק האמונה שלך. כן? עד כמה אתה מאמין ויודע שבאמת רצון השם, כן, מלוא כל הארץ, כבודו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לכבודו ברא. כן? אך יעשה הכל לשם האל המשקיף אל הלב. הנה, המשקיף אל הלב. מה זה משקיף? כן? משקיף אל הלב, פירוש הדבר. ריבונו של עולם נמצא בנקודות העומק הגדולות ביותר. בסתר הסתרים שלך, שמשם נוצרת אצלך אשליה של המציאות הנפרדת שלך, שמה קיימת האשליה של המציאות הנפרדת שלך בנקודת הלב. כי תשימו לב שמצד הגוף, מצד הגוף שם לא קיים הדבר הזה. מצד הגוף אני מוכן להשתאבד. מצד הגוף אדם קיים מצוות, מקיים. מצד הלב, שם הוא חופשי. אבל הקדוש ברוך הוא גם בלב, גם בנקודת החירות, הבחירה החופשית, נקודת העומק העמוקה ביותר של הבחירה החופשית שלך, גם שם הוא נמצא. כן? גם שם ריבונו, הרצון האלוקי, בעצם פונה גם לשם, הוא מבקש להטות גם את נקודת הרצון החופשי העמוקה ביותר שלך אליו. זה נקרא משקיף אל הלב. כמו שאמר כתוב, אני חוקר לב, בוחן כליות. כן? אני חוקר לב, בוחן כליות.
בוחן כליות.
אני, כן? השם חוקר לב, בוחן כליות. זאת אומרת, מילים אחרות. הרצון האלוקי, כשהוא יורד אל תוך המציאות, הוא סוקר את כל המערכות, כן? את כל הרצונות בסקירה אחת, כן? כולם מסקרים בסקירה אחת, כן? הוא סוקר את כל הרצונות בסקירה אחת, כן? משקיף, זה בולט, בליטה. כלומר, זה בליטה. להשקיף זה, כן? זה התבוננות מתוך בליטה, הוא משקיף מנהר. אתה עולה למקום גבוה, משקיף. השקפה זה, כן? הרצון אלוקי פונה אל תוך המציאות. אחרי זה הוא חוקר, הוא יורד לפרטי הדברים, אחרי זה הוא בוחן. הוא נותן לכל דבר את ערכו. זה נקרא בוחן. בוחן זה לתת לכל פעולה רצונית של האדם את ערכה. עד כמה בפעולה הזו עשית רצון עצמך, או את רצוני. משקיף זה עצם ההתבוננות הכללית. חוקר זה התבוננות בפרטי הרצונות. בוחן נותן לכל פעולה ופעולה את ערכה האמיתי על פי שיקול דעתו וחוכמתו. זה שלושת הפעולות. זה דבר גם במשפט. ארדנה והראה, הקצעקתה הבאה אליי עשו קלה. מה זה ארדנה והראה, אומר רש"י? הקדוש ברוך הוא לא צריך לרדת כדי לראות, אלא לימד דרך ארץ לדיינים, שלא ישפטו את הדין מבלי שיעיינו תחילה בדין. ארדנה ואראה הקצעקתה. אותו דבר במשפט. קודם כל אתה צריך מקבל דיווח, שני עדים באים מספרים, כך וכך ראינו. בשלב הבא, טענות בעלי הדינים, זה טוען בכור וזה טוען בכור. בשלב הבא, אחרי ששומעים את הטענות, הדיינים יושבים ודנים בחומר הראיות, לאחר מכן פוסקים את פסקם. זה המהלך. אותו דבר גם פה. הרצון האלוקי פועל את כל הפעולות האלו. כן? סקירת מערכות, רנטגן, ירידה לעומק הרצונות האנושיים, המעשיים, הנפשיים, הרוחניים, הליביים, הכמוסים ביותר, הנסתרות להשם אלוקים. מדרגת האמונה של האדם מכן נקבעת אך ורק לפי מידת, כן? לפי מידת הידיעה שלו, כן? עד כמה מתפשט הרצון אלוקי בעומק המציאות. לפי זה, ככל שיש חלקים, ככל שהאדם, כן? משאיר חלקים מסוימים בתוכו כמובלעת או מובלעות, שטחי הפקר, שלא מגיע לשם הרושם של השליטה האלוקית, אלו יהיו האזורים. אלו יהיו הרבדים, המישורים, הפזות, ששם תופיע גבר. שם יופיע, אני אפסיע. שם יש מובלעות, שם יש קיני התנגדות, כן? בין הרצון האנושי לרצון אלוקי. קליות?
האדם הוא מתייחס אל הכבוד, כאילו משון הכבד, כאילו תאווה, מרכז התאוות שהלב והכליות, המוסר והחוכמה, אבל גם מהבחנה של פנים ו...
זאת אומרת, דובר פה על איברים פנימיים, נכון?
פנימיים. באופן כללי. הלב והכליות יותר מצד המוסר והחוכמה, והכבד, הכבוד, הכבד, יותר כאילו תאווה.
תאווה. כן.
פחות ערכי.
כן. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקו. אני השם חוקר לב, אני יורד לעומק הרצונות האנושיים, בוחן כליות. הכליה היא, הכליה היא כוח יועץ. זאת אומרת, שרירות הלב של האדם היא באה לידי ביטוי בשני שלבים. השלב הראשון הוא הלב, הרגשת הרצונות שלי. השלב השני הוא העצה, כלומר אני מייעץ לעצמי איך לפעול. הרצון אלוקי הוא גם שולט ברצונות של האדם ושולט גם בעצות. כלומר, הרגשת הכבוד של האדם היא מבוססת על שני דברים עיקריים. א', על הרגשה שאני בין חורים בהרגשות הלב ותנועות החיים. ב', יש לי שכל משלי. יש לי גם עצה משלי. יש לי כיוון חשיבה משלי. ריבונו של עולם, אתה אומר ככה, אבל עם כל הכבוד, יש לי כליות. יש לי כליות יועצות. ולדעתי, ככה יהיה טוב יותר. הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו יורד גם אל עומק הכוחות והרגשת הרצונות שלך, והוא מתערב גם בשיקול הדעת שלך. כן? זה שני הדברים. אני שם חוקר לב, הוא בוחן כליות. אני מעורב גם במהלך הרצונות שלך, כן? וגם בשיקול הדעת וההחלטות שלך. שני הדברים. אתה צריך להעמיד למבחן. גם את הרצונות וגם את ההחלטות שלך, כן, אל מול שיקול הדעת האלוקי. אל מול התורה, גילוי רצונו בתורה, במצוות, בחינה. אני חוקר לב, השם חוקר לב, בוחן כליות. ואומר נסתרות, השם אלוקינו. לכן, אם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות, להינצל מן הגאווה, אם אתה לא תזכור, אם אתה לא תעקוב, במילים אחרות, מכיוון שראינו את הסכנות הגדולות שרובצות לרגלי האדם, כן? עד כמה קל לאדם למעול, עד כמה קל לאדם לעשות למען עצמו, להבליט את עצמו, מכיוון שזה המצב היסודי של האדם. זה המצב היסודי של האדם, מה לעשות? מכיוון שזה המצב היסודי, ממילא צריך לעשות פעולה יוזמתית, פעילה, ואין לסמוך על מהלך החיים הרגיל שהוא יביא לנו את הישועה. זאת אומרת, במילים אחרות, בלשונו של רבי ישראל מסלנט, אולי אני אגיד את הלשון שלו, שהיא לשון באמת מפליגה ומיוחדת מבחינה זו, אומר רבי ישראל מסלנט, אני מתפלא איך אדם יכול ללכת שתי מטר בעולם הזה בלי לדעת את כל השס. מה הוא בעצם רוצה להגיד? שאתה הולך ולא קדמה להליכתך, לפעולתך, לא קדמה חשיבה תורנית, אתה ודאי נכשל. למה? כי החיים ספוגים, כן? ספוגים בחדקים. או בלשון של המסילת ישרים, אדם שהולך בלא התבוננות, הוא דומה למישהו שהולך לשפת הנהר, וסכנתו גדולה מהצלתו. עכשיו, כדי שנבין טוב את זה, טוב יותר, שלא תבינו. לא מדובר באנשים טיפשיים. אפילו שיש לך תורה ומעשים טובים, אפילו, ואולי דווקא בגלל זה, אתה בסכנה גדולה יותר. זאת אומרת, יצר הרע יכול להשתמש בתורה ובמעשים הטובים שלך, כדי להביא אותך לחטאים גדולים וכבירים. הרבה יותר מאדם שהוא דל, ובלי תורה ומעשים טובים. זאת אומרת, אתה לא יכול לסמוך על התורה ומעשים הטובים שלך. אתה חייב תמיד לברר, שוב ושוב, תשיביתי השם נגדי תמיד. כלומר, אם אתה לא מעמיד זה מול העיניים, תורה ומעשים טובים לא מעניקים לך בכלל ביטחון שאתה בדרך הנכונה. אדרבה, הם עשויים להיות חומר גלם, בבחינת עושר שמור לבעליו, לרעתו. עד כדי כך. עדיף היה שתהיה דל בכל מעשים טובים, מאשר תהיה חכם. עד כדי כך. לכן, אם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות להינצל מן הגאווה, כלומר, כנגד הבעיה הזו שקיימת כאן, כנגד שרירות ליבו של האדם, כנגד הנטייה הספונטנית לחשוב על עצמי, אני הצדיק ואני העובד ואני החכם ואני היפה ואני החזק, כנגד הנטייה הספונטנית של האדם להדיר את שמו, אנחנו צריכים לפעול עם שני כלים, חוכמה וזריזות. כן? חוכמה וזריזות. החוכמה עניינה, כן? החוכמה עניינה זה לזהות ולגלות את דרכי היצר, את המניפולציות שלו. איך הוא משתמש בחוכמה ומעשים טובים להכשיל את האדם? איך הוא משתמש בכוחות אחרים? במשאבים אחרים? השלב הראשון זה חוכמה. חוכמה לזהות את דרכי הפעולה של היצר. כמו רופא, שכדי לדעת את מהלך המחלה, הוא עכשיו בודק וחוקר איך נוצרת מחלה כזו וכזו. הנה חודר חידק, הוא מפורר את רקמת השריר, הוא מחדיר פנימה דבר כזה וכזה, רעלים כאלו ואחרים, ועל ידי זה מתפרקים השרירים, כן? ובצורה כזו, כן? האדם הולך זה. עכשיו, אני בדקתי את הדבר. בדקתי את הדבר, את הסיבות הקרובות והרחוקות, על ידי זה אני מסוגל לשלוט במהלך המחלה. אני מסוגל לפרק אותה, כן? אם היא קרתה, או לשמור על עצמי שלא תקרה בכלל. זה נקרא חוכמה. חוכמה זה מעקב מודיעיני על פעולות היצר. כמובן שזה אדם מעצמו לא יכול לעשות, אלא אדם צריך ללמוד זה מתוך ספרים, כמו שהוא מביא לנו פה במשך. כן? תחבולות, תחילת תחבולותיו של היצר, הוא מקשה ליבו, הוא מקביעו, הוא מתחיל לברר לנו כל מיני דרכי פעולה. 4-5 דרכי פעולה קלאסיות, עיקריות של יצר. אבל ככלל, אני עוקב. אני מתחכה אחר תנועותיו. כן? זה נקרא חוכמה. ואחרי החוכמה באה זריזות. כי גם אם אתה חכם, גם אם אתה יודע איך הוא פועל, וגם אם אתה יודע איפה צריך להכניס לו את המקל בגלגלים, בוא נראה אותך עכשיו מכניס לו את המקל בגלגלים. בוא נראה אותך בשעה שבאים להחמיא לך, אתה... סליחה. כן? אומר מה שצריך להגיד, אם צריך להגיד. נגיד שקראת בספר, שכאשר מחמיאים לך, כן? אתה צריך להגיד איזה מילה מסוימת. כן? או אתה צריך להתרחק ממקומות שנוטים להחמיא לך. או אתה צריך להעלים מעשים טובים שאתה עושה. בוא נראה אותך. צריך בשביל זה זריזות. זריזות זה כבר גבורה פנימית של קומסה. לא רק חוכמה, לא רק לדעת באופן תיאורטית מה שעליך לעשות, אלא להשתמש בכוח של התנערות, אינטיפאדה פנימית, גבורה פנימית, לעמוד בדרכם של הרגשות הסוחפים של הכבוד, כן? ולא להתענג, לא להזריק לתוך הורידים של הרגש את הכבוד הזה. בוא נראה אותך, בוא נראה אותך מוותר על מנה אחת ביום, דבר לא פשוט. כן? כל כך פעלת וטרחת, אתה כל כך רוצה להתפרסם, כל כך רוצה להניח את עצמך בחלון הרעבה, ופתאום אתה צריך להימנע מכל זה. אתה צריך לראות כאילו, אין לך דבר וחצי דבר, שואלים אותך, שום דבר לא. כן, כאחד האדם, פשוט, שפשוטים, שום דבר. לא מכירים לך לא עוד של יראת שמיים, לא עוד של איזה גאון גדול בתורה. מי מאיתנו יודע כמה, כן? אני יודע כמה סחטות למד ראש הישיבה. מי מאיתנו יודע אם הוא לומד בכלל נסתר או לא לומד נסתר? ממנו לא נדע זה לעולם. הוא לא מסגיר את הדבר הזה ולו פעם אחת. מי מאיתנו יודע? כמה אנשים מתהלכים בתוכנו שאנחנו לא יודעים בכלל מה הם עושים? זה אנשים שוויתרו על הכבוד. זה אנשים זריזים, חכמים וזריזים, כן? שעל ידי כך, הם בעצם מנעו, סגרו, כן? חנקו את הווריד, כן? שדרכו זורם אדם לעץ הרע. שהוא ניזון, כן? אותו עץ הרע. ממה הוא בעצם ניזון? מה הוא ניזון בעצם בעץ הרע? הוא ניזון מכל אותם הפעולות שמגדילות, כן? מעצימות את הרגשת העני. בזה הוא ניזון. אתה לא מעניק לו את זה. כמובן שהוא לא טמבל. הוא, אם אתה רוצה ללכת בדרך של העלמה והסתרה, יכול להיות שהוא, מה יעשה לך? תעלים עוד! אל תניח תפילין, שלא ידעו בכלל שאתה דתי. כמו שהוא אומר בהמשך, יש מצב שיצר רע, כן, הוא מסית אותך. להיראות כמו עם הארץ, כמו רשע, לא תצווה על הטוב, ולא תזהיר מן הרע, ולא תודיע חוכמתך לאיש זולתך, ולא תראה סימן ירא שמיים, ולא עוד כגון תפילין, ומזוזה וציצית, אין לו אפילו בבית מזוזה, שלא יחשבו שהוא חליל לדתי, אלא תתנהג במנהגם של עמי ארצות, ותלך בדרכיהם, ותהיה מעורב עמהם במאכל ומשתה, כל זה למה? כדי להסתיר ולהצניע את המדרגה שלך. כן? בחדווה וברוב שחוק, תשחק איתם, תשמע בדיחות גסות, כל זה כדי להעלים, שלא ידעו חלילה, חלילה, חלילה. כל זה מענייני היצר, ללכוד בני אדם ברשתו, ועושה עניין זה לשם מצווה, מפסיד 1,000 יותר מסחרו, ודומה לבורח מאש קטנה לאש גדולה. אז כמובן, גם כאשר אתה הולך על דרך של העלמה והסתרה, הוא יסתיר לך כפלי כפליים. כפלי כפליים. עד שלא יישאר לך שום חומר גלם לעבודת השם יברך. כי המצוות המעשים הטובים זה חומר גלם. אלא רק צריך לשפר את הכוונה. לאיזה כוונה אתה עושה את זה? אבל חלילה חלילה שאתה תשמיט מידיך את חומרי הגלם הנפלאים האלו. אין בסיס לעבודת השם בלי עשיית מצוותיו. האם אתה חושב שאתה יכול להימלט מן היצר על ידי זה שאתה תרחק את העצים מן המדורה, לא תעשה מצוות, האש תכבה בסופו של דבר. בסוף תהיה רשע מרושע. זה נקרא בורח מאש קטנה. היינו, המתפאר במעשיו זה אש קטנה, לעומת האש הגדולה הזו, שזה התנהגות של בור ועם הארץ, כן? שלא נראה עליך שום סימן של יהדות, הרבה יותר מסוכן. זה נשמע לנו תיאור קיצוני, אבל כנראה שיש מציאות כאלה. כנראה שיש מציאות כאלה. איזה מציאות? במצוות. כן? הרגשה שבלב. הרגשה שבלב. כן, המעניין הוא המעניין שאדם אומר, אדם אומר, כן, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, כלומר, יש לי הרגשות פנימיות מאוד מאוד אציליות. אגב, יכול להיות שאפילו אני מברך אותו, יכול להיות שאני... כן? אבל הקדוש ברוך הוא מסתפק. הוא מסתפק. ריבונו של עולם מצידו. זאת אומרת, בגלל שלי קשה, לתת ביטוי לרצונו גם במצוות, אז אני אומר לעצמי שהוא מסתפק רק בזה. זה מה שהוא רוצה. רחמנא ליבא בעי, מה שנקרא. הוא רוצה את הלב בלבד. אין לו שום יומרות, ריבונו של עולם. אין לו שום יומרות להשתלט, כן? על רבדים יותר נמוכים. אין לו שום יומרות, הוא לא רוצה את זה גם. זו התפיסה הפילוסופית. רם על כל גויים השם. זאת אומרת, הוא רם, הוא מרומם. מכיוון שהוא מרומם, אין לו שום עניין לקחת חלק בפעולות הקטנות של החיים. כן? זהו, יש לו את הבחינה שלו, זה בתוכי, בשמיים שלי, בלב שלי הוא נמצא, שם הוא רוצה להתגלות, שם הוא מתגלה בעוצמה גדולה, אני מצפוניסט, אני, כן, יש לי, כן, יש לי אותו בפנים, אבל כל המצוות ש... כן? שכל המצוות שעניינם זה להראות שהוא מתבטא גם באכילה של אדם, גם בממונו של אדם, ודאי וודאי במערכות יחסים של בינו לבינה. כל המצוות שנועדו להחדיר אותו גם במקומות האלו, זה לא מכובד. זה לא מכובד. כן? מונה, כן, הכתוב שמה, מי מנע רובה ישראל? על אותו הדבר נסמתה עינו של בלעם. שאמר, מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים, הוא מתעסק ברביעות של ישראל, מטיפה זו יצא צדיק, מטיפה זו יצא רשע, הוא מסתכל וסופר את... כך אמר בלעם, על דבר זה נסמתה עינו. כן, ויש אנשים, נכון? שאנשים, זה יכול לקרוא לכל אחד מאיתנו, שמסתפקים באמת באותה בחינה נשיאותית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נשיא, הוא גבוה, הוא לא מתעסק בקטנות, כן? כן? על כיסא רם ונישא. נכון? זה מאוד מקל להדביק תווית כזו אריסטוקרטית על הקדוש ברוך הוא. כן? ברוך השם, חילקנו את העולמות, אני בשלי, הוא בשלו, אין מריבות. כן? נפלא. לא הבנתי? הוא למד לעניינים, כן. כן, זה לא ראוי, לא צריך לשמור על כבודו כמובן, כן? לשמור על כבודו שלא יתנף את הבגדים שלו, שלא יתנף את עצמו, כן? מה הוא יורד לכאן? כן, רואים כאלה מתעסק, אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקבים, 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 חלולים, מה אתה חושב שאכפת לו? גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, זה מה שאתה מתעסק, פתח, יסגר, זה השסתומים, זה מה שמעניין אותך. בכיסא כבודך, זה הפלא. זה הברכה. זה אחד היסודות האמוניים של הברכה הזו. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. כיסא הכבוד, שזו הנקודה העליונה ביותר. כבוד אלוקי. כבוד אלוקי מתעסק, מתעסק באינסטלציה של גוף האדם. לא יומן כי סיפר. כן? מתגלה בתוך האינסטלציה. זה גילוי טובו. טובו מתגלה בעצם הבריאה שהוא ברא אותנו באופן המופלא הזה. כן? כן? ואכפת לו. וזה יקר בעיניו. כן? ושם אחורי מחיצה, בדלת סגורה, הוא ציווה אותנו להתנהג באופן מסוים. סעיף זין, הלכות בית הכיסא. אתה קורא סימנים קטנים, איך להתנהג בית הכיסא, כמה להוריד, וכמה להשאיר גלוי, וכמה כסוי, ומה מותר להגיד בית הכיסא, ומה מותר להרר. כל זה ציווי אלוקי, אכפת לו, הוא משלשל חבל מעולמות עליונים, למקומות הנמוכים ביותר, למקום שם אדם מפריש את צוותו. מפריש את צוותו. זה דבר בלתי נסבל. איך על מסכת בצהל, ביצה אחת שנפלה, יצאה ביום טוב, מסכת שלמה. לא מסוגלים להבין את הדבר הזה. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא השית עלינו עבודה כזו קשה, כן? לגלות את רצונו בתוך מציאות של ביצה שנולדה ביום טוב, מציאות, כל הגמרא עסוקה בהוויות הבאי ורבה. מציאויות עולם הזהיות, שור, שנגר, זה, את החמור, את הפרה, ופה, שם, מה קורה כאן כל הסיפור הזה? מה אתה מתערב בכל דבר, כן? מרגע שאדם פוקח את עיניו, כבר הלכות, טק, 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 צרות, אוטומטים. כל דבר ודבר. עד כדי כך אתה מתעניין מה שקורה, עד כדי כך אתה אימפריאליסט, עד כדי כך אתה תובע את כבודך. לא מבינים את זה. זה לא נוח. זה לא נוח. כן? זה מאוד מאוד לא נוח. השותפות הזו, צורת השותפות הזו, שהוא משתלט על הכל, כן? שהוא מתגלה בכל, כן? זה לא קשה לאדם. אדם הוא, יש לו אגו. יש לו רצון, יש לו יצר רע. יש לו גוף, יש לו בחירה חופשית. כן? יש לו בחירה חופשית שמשקרת אותו, שמטה אותו, כן? לתפוס את המציאות. רגע, יש את הבורא ויש אותי. נו, מי מכריע? אולי אני, כן? יוחד שיש תמיכה חברתית לזה. שיש תאגיד, יש קהילה, נמרוד. יש תאגיד, יש הרבה אנשים שחושבים ככה. זה מאוד מפתה את האדם. ומה עוד שהאמונה לא מספיק מחוזקת? זה משלה את האדם. כן? אשר חלק לכל העמים. כן? החליקם בהבליהם. כלומר, הוא רואה את השמש, רואה את הכוכב, רואה את הירח, אוי, אולי זה אלוקים. הוא מתחלק לקנטים, כי הוא רואה את הטבע עם העוצמות שלו. אז הוא אומר, רגע, אולי זה הכוח העיקרי? מי אמר שהבורא ממשיך בכלל להחיות את כל זה? אולי זה קיים בחוקיות עצמאית, כן? אשר חלק לכל העמים. מחליק אותם, כן? זה מאוד קשה. הרבה פעמים אנחנו מתרשמים מהעוצמה האישית שלנו. באופן כזה, באופן דמיוני כמובן, אבל באופן כזה שנוטע בנו אשליות של פריקת עול. נחשוב מה שמתחשק לנו. נעשה מה שמתחשק לנו. אני יודע שכתוב בהלכה אחרת. אבל מה יש? מה אכפת לו? כן? ובכלל, די כבר להמלל אותי. כמה אפשר להתאכזר אליי? מותר לי לעשות מה שאני רוצה קצת. כן? כל הזמן. מלחמות בין האדם לבורא. שמוד.
שהמקור של הברגול, העצם של הברגול זה שאם יש לי, אם יש לי משיכה פנימית, הדרך ברוך הוא להאמין, יש איזה משהו פנימי, אני מכיר אותו ואני יודע אותו מלידה.
כן.
מצד שני, יש לי גם כן רצונות פנימיים אחרים, מוגדים, מצד אחר. אני לא יודע עושים את דברים מוכנים, עושים את דברים נורא עצמאים, אז אולי גם אני צריך להקשיב להם. ואז כאילו שאין את החוקיות, אין את ה... אין את ה... לא בכל זאת,
הדרך, את ה... זה, פה יש בלבול. נכון. באופן כללי הנפש, אומר רמב״ם, נפש האדם היא אחת. הנפש היא אחת, זאת אומרת שיש קשר, מה שנקרא, להזהיר גדולים על הקטנים. בתוך הנפש צריך להיות קשר בין הכוחות הגדולים, הכוחות הנבחרים, הכוחות העילאיים, כמו שקראת לזה, כל מיני נטיות אמונה, נטיות רוחניות. צריך להיות קשר בין הכוחות הנמוכים האלו, הכוחות הגבוהים לבין הכוחות הנמוכים. כן? את התינוק, האבא צריך להוליך אותו. ויש כוחות בנפש שהם כוחות יותר חומריים. הכוחות האלה חייבים להיות קשורים, מקושרים לכוחות הגבוהים. מה שנקרא, הרכיב, כן? הרכיב. הרכיב פיסח על עיוור. יש כוחות שהם כוחות עיוורים באדם. יש כוחות פיסחים. למשל, השכל הוא כוח פיסח. הוא כוח שרואה, אבל לא יכול ללכת. הגוף הוא כוח עיוור, אבל יש לו אחיזה במציאות. הרכיב פיסח על עיוור. אנחנו צריכים להרכיב את הכוחות הרואים למרחוק, כן? למרות שהם פיסחים, דווקא בגלל שהם פיסחים, להרכיב אותם על הכוחות המציאותיים, שנותנים לנו אחיזה בעולם החומר, בעולם מעשה. אבל, אז אני מבטיח לעצמי, שאותם כוחות מציאותיים, חומריים, יש להם כיוון ומגמה. כן? יש כיוון מגמה. יש עיניים רואות, כן? שאומרות לעיוור, כן? שצועד על רגליו, לאן ללכת? כן? אבל הוא מעניק את הכוח של אחיזה במציאות. אותו דבר בתוך נפש האדם. יש את הכוחות העילאיים שהם רואים למרחוק, הם רואים קדימה, כוחות רוחניים, כן? שמעוררים בנו, כן? את הנטייה האמונית. הכוחות האלה צריכים להדריך את הכוחות החומריים. אבל לא ייתכן שיהיה פילוג בין הכוחות האלו. כן? כי אחרי זה, שתי מדינות לשתי עמים. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. לא ייתכן, שתי מדינות לשתי עמים. לא יכול לדבר כזה. אפשר שהחומר הוא יהיה בתוך המדינה, אבל הוא יהיה גר תושב. הוא יהיה נשמע לשלטון המקומי. כן? שלטון הרוח, שלטון הנשמה. אין לי בעיה עם הגוף, אבל הוא גר תושב. לא יכול להרים דגל משלו. לא יכול להיות נפרד, לא יכול להיות עם מוסדות חקיקה משלו. לא יכול להיות. כי הוא לא החוקק. שופטים ושוטרים זה הכוחות העילאיים. כן? הגוף, עם כל הכבוד, יש לו תפקידים מאוד מסוימים בתוך המלאכה הזו. בהחלט. כן? הרגליים האלה חשובות, הידיים האלה חשובות, הקיבה הזו חשובה, כל הכוחות הם חשובים מאוד, אבל בשירות של כוחות עילאיים הם. כן? לא ייתכן שנער יקום בזקן. לא ייתכן שנער יקום בזקן. לא ייתכן שהגוף יגיד לנשמה מה לעשות. לא ייתכן שהוא ידחה אותה. לא ייתכן שהוא ירים עליה קול. כן? לא יכול להיות דבר כזה. כשהגוף רוצה לבטא את עצמו, צריך לשתוק. כן? הביל. מחריש לחכם יחשב. כשאתה מרגיש שמתעוררת בך נטייה פיזית, גופנית, שתיקה. פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. נבוא ונשאל שאלה. נשאל את הרב. נקרא בעצת סופרים, בעצת חכמים, מה לעשות? אבל אני חייב לשפוט את הכוחות המתעוררים בי, אני חייב לשפוט אותם לאור התורה. כן? ולא לפעול באופן ספונטני. כן. טוב, נצור כאן.